אנחנו נשלים את מה שהתחלנו בשיעורים הקודמים, לדבר על העניין הזה, האם יש גלות שלישית חס ושלום, האם תיתכן גלות שלישית או לא. פה לפניכם במספר 57 יש שני מכתבים, אחד של הרב צבי יהודה ואחד של הרבי מגור בנושא הזה. אני קורא את המכתב של הרב צבי יהודה במספר 1. רבנו הרב צבי יהודה כתב מכתב חריף המתפרסם כאן לראשונה לאחד הסופרים. אני לא יודע בדיוק מי שזה, אחד מהסופרים כתב ככה: כשיצא עם ישראל לגלות בבל, לקח איתו החמישה חומשי תורה ורוב ספרי תנ"ך, אז היה לו צידה לדרך לגלות הראשונה. וכאשר גלה לאדום, הייתה המשנה ערוכה בידי רבנו הקדוש, צידה לדרך. מה ניטול אנחנו אם נגלה חלילה בשלישית, כלום את העגבניות מעין חרוד? זה יהיה צידה לדרך בפעם השלישית. רצו דנה לו במכתב חריף כזה. אני קורא מספר 2. 1, אם נגלה בשלישית, אתה אומר, אולי נגלה בשלישית, חז"ל לימדונו במסכת סנהדרין לגבי מצבנו כיום, שאין עוד גלות שלישית אחריה. תכף נראה את המקור הזה, מה שגם רב ציודי אומר. זה א', 2, הוא כותב, זלזול ביחס לעגבניות מעין חרוד. הבח באורח חיים קובע כבוד פירותיה של ארץ ישראל, שיש להזכירם בברכה מעין 3, ונברכך עליה בתושבת ובתהורה. ככה אנחנו גם נוהגים לברך ברכה האחרונה. והבח שם דם בדבר הזה, מה זה, אכילה זה קדושה ותהורה? הוא אומר, כן. וכן בחתם סופר, בפרק שלישי במסכת סוכה, מזכיר את פירותיה הקדושים של ארץ ישראל ואת עבודת הקרקע בארץ ישראל שחשיבותה רבה כהנחת תפילין. כך כותב החתם סופר בפירושו למסכת סוכה בפרק לולב הגזול. זאת אומרת, הוא אומר, מה אתה מדבר על גלות שלישית? הרי גלות שלישית אנחנו יודעים שלא תהיה כאן מובואר בסנהדרין, ותכף נראה את הגמרא הזאת. ב', אל תזלזל בעגבניות מעין חרוד. זה דבר מאוד חשוב, עגבניות מעין חרוד, אנחנו מברכים גם לפניה ולאחריה, ומברכים בקדושה ובטהרה, כי יש בהחלט בארץ הזאת, שנראית אולי כמו כל הארצות, קדושה מיוחדת, וגם בפירותיה יש קדושה מיוחדת. אז בואו נסתכל על המקור הזה שרב צבי יהודה מצביע עליו, המקור הזה במסכת סנהדרין, גמרא מפורסמת שחוזרים עליה תמיד, וחשוב לחזור עליה תמיד. יש שם מחלוקת גדולה בין רבי אליעזר ורבי יהושע, כיצד תתבצע הגאולה האחרונה. ויש פסוק בדניאל שהוא הכריע את הכף במחלוקת הזאת. אני קורא מספר 4. וישמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל לממי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים וישבע בחיי העולם, כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קודש תכלנה כל אלה. פסוק קשה, אבל אפשר לראות מתוך הפסוק הזה שיהיה מצב קשה ויהיה מצב מנופץ כאילו, ואז תכלנה כל אלה. אומרת הגמרא בעקבות הפסוק הזה, תניא אידך, רבי אליעזר מביא כמה וכמה פסוקים להוכיח שגאולה תלויה בתשובה. תכף נראה. תניא אידך, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, שנאמר בירמיהו ג' שובו בנים שובבים וארפה משובותיכם, קודם שובו ואז ארפה משובותיכם. אמר לו רבי ישוע, והלא כבר נאמר הפסוק שראינו מקודם, חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, חינם נמכרתם בעבודה זרה ולא בכסף תגאלו, לא בתשובה ומעשים טובים. וכך הם הולכים, כל אחד מביא פסוק לשיטתו. כשרבי אליעזר מביא בהחלט מספר פסוקים, שובו אליי ואשובו אליכם, בשובה ונחת תיוושעון, לא צילמתי פה את כל הפסקה הזו של הגמרא. אם תשוב ישראל, אליי תשוב. יש כמה פסוקים שבהם לכאורה במבט ראשון נראה שהגאולה תלויה בתשובה. אז בהכרעה סופית מספר 6, אמר לו רבי יהושע, אבל לא כבר נאמר, הפסוק שראינו בתחילת הזמן, וישמע את האיש לבוש הבדים, אשר ממעל לממי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים וישבע בחיי העולם, כי למועד מועדים וחצי וכלות נפץ היד עם קודש, תכננה כל אלה, ושתק רבי אליעזר. והרמב"ן אומר שתק רבי אליעזר והודה לרבי יהושע שגאולה לא תלויה בתשובה. אני שואל אתכם, אז מה עושים עם כל הפסוקים האחרים שבאמת הוא הביא פסוקים מפורשים? שובו אליי ואשובה אליכם, בשובה ונחת תיוושעון, אם תשוב ישראל אליי תשוב. יש פסוקים מפורשים שאנחנו רואים בהחלט ש... טוב, אז יש פסוקים הפוכים כאילו, אבל איך בהחלט הדבר הזה מיושב? ואיך שתק רבי אליעזר? אלו יש לו בהחלט לטובתו מספר פסוקים. גם רש"י במקום שם אומר ככה, אני קורא את הרש"י על הפסוק הזה שהכריע את הכף, כי למועד מועדים על מה יש קץ בדבר. כלומר יש תאריך מסוים בלתי ידוע לנו, אולי יש כאלה גדולים שיודעים אותו, ששם מובאת המילה קץ. יש קץ בלי התחשבות בשום דבר. וככלות נפץ יד המקודש, אומר הרש"י, כשתכלה תקומתם וחוזק ידיהם שהייתה נפוצה אילך ואילך גבורה ותועלת לפשוט אנה ואנה, אחר שתכלה גבורתם שיהיו שפלים מאוד, תכלנה כל אלו הצרות ויבוא משיח כדאמרינן כי אזלת יד. כלומר כשאנחנו נגיע במצב הירוד ביותר, שמה מתחילה הגאולה. אז הרב צודה בעצמו כתב מאמר בעניין הזה, הוא גם מקשה קושייה נוספת, הלא כתוב ברמב״ם שכבר הבטיחה התורה שישראל יעשו תשובה בסוף גלותם ומיד הם נגלים, כך אומר הרמב״ם בכל תשובה. כלומר לכאורה הרמב״ם פוסק כמו שיטת רבי אליעזר, שגאולה תלויה בתשובה. איך זה מסתדר? כשבהחלט רוב גובם של גדולי הדורות אומרים שגאולה לא תלויה בתשובה בסופו של דבר, ושתק רבי אליעזר. אז רב צבי יהודה מביא בתוך המאמר שלו דברי מרן הרב זצ"ל באורות התשובה פרק י"ז כמדומני, ששם הרב אומר גם מי שסובר שגאולה לא תלויה בתשובה וכך אנחנו בהחלט מכריעים בסופו של דבר, יש דבר מינימלי שכן צריך להתרחש לפני שמתחיל התהליך הזה. הדבר המינימלי הוא הרצון של ישראל, עוד לא, אפילו לא בפועל, פתאום התעוררות לבוא לארץ ישראל. ומצאתי באמת גם דבר נפלא בדברי האור שמח במשך חוכמה שלו בפרשת ניצבים, הוא כותב מי שישוב אל עמו מובטחנו שישוב אל אלוקיו. צריכה להתחיל התעוררות לאומית, היינו נפוצים בגויים 1880 שנה בעיירות נידחות, שום קשר כמעט אחד עם השני, כל אחד בנה לעצמו בעיירה שלו מוסדות וכדומה, אבל לא היה כלל ישראל מאוחד. ולא הייתה עצמאות ישראל, היינו כולנו משובדים ומפוזרים בגויים. צריך להיות משהו של התעוררות מסוימת, לא, עוד עדיין אפילו לא בפועל. ההתעוררות הזאת היא האלף בית של החזרה שלנו אחר כך מושלמת לארץ ישראל. וזה בדיוק מה שקרה באמת בדורנו. איך אומר הישועות מלכו, אם רואים שמתעוררים אנשים דווקא רחוקים מתורה ומצוות פתאום לבוא לארץ ישראל. אנחנו כבר, אנחנו מתפללים כל יום שלוש פעמים ביום לפחות, וגם עוד ביומים נוראים וכולי. אנחנו מתפללים ותחזנה עיניים בשבחה לציון ברחמים. אז לנו זה נכנס בתוך הראש, בתוך הדם. אבל אנשים רחוקים לחלוטין שגם לא מתפללים, איך הם והם התעוררו. אז מה שכתוב באמת זה אחר כך מאוד מדויק בפסוקים. איך כתוב כאן? שובו אליי ואשובו עליכם. לא תשובה שלמה. זאת אומרת, רבי אליעזר חשב שזה צריכה להיות תשובה מלאה לחלוטין. והפסוק הזה שבדניאל הכריע שלא צריכה להיות תשובה מלאה לחלוטין, וגם אנחנו רואים ביחזקאל, פרק ל"ו, כמו שגם מדייק מאוד גדול המקובלים בדורנו, הרב אלישיב, סבו של הרב אלישיב, ייבדל לחיים ארוכים, שהפסוקים ביחזקאל מורים שאנחנו באים לארץ ישראל עם לב אבן. אתם מכירים את הסיפור או את השיר הנפלא של רב צבי יהודה, שהלב האבן הזה נהפך ללב בשר ויש ליבות אבנים ויש אבנים לבבות, הכותל המערבי. זאת אומרת, בסיכום הנקודה הזאת, זה מה שרב צבי יהודה כתב מקודם. אני קורא עוד פעם, חוזר למספר 2. אם נגלה בשלישית, חז"ל לימדונו במסכת סנהדרין לגבי מצבנו כיום, שאין עוד גלות שלישית אחריה. וזה נגמר הסיפור. זה יותר גלויות לא תהיינה. וזה צעד עצום קדימה מבחינת המון דברים, גם מבחינת הרצון שלנו לבנות ולהיבנות ולהשקיע וכדומה. זה נותן לנו בהחלט אינדיקציה אחרת למה שאנחנו נמצאים היום. אתם יודעים שכתוב מפורש, וגם הרמב״ם מביא את הדבר הזה, שבזמן ששלמה המלך בנה את בית המקדש והשקיע שם מיליוני דולרים על כסף ועל זהב ועל עצים ו80,000 אנשי מילואים וכל הזמן בנו את בית המקדש, הוא ידע שבית המקדש עתיד להיחרב. והוא בנה בתוך בטן הר הבית חדר מסוים שיושיהו אחר כך ניס שם את ארון הברית לפני החורבן. אז זה קשה מאוד לתאר את הדבר הזה, איך הוא משקיע ובונה ועושה, כי 400 שנה, 410 שנים שזה עומד, זה דבר גדול. אותו דבר אחר כך, בית שני. ואנחנו כבר לא במצב הזה, ברוך השם. אנחנו יודעים שמה שעכשיו אנחנו עושים בימים שאנחנו קיימים כרגע, עם כל הנפילות לפעמים וכדומה, אנחנו יודעים שגלות שלישית לא תהיה. אבל זה לא רק בפציעות, בואו נסתכל רגע אחד מה שכתב הרבי מגור, צד שמאל למעלה במספר 10. היו הרבה תלמידים אמריקאים במקומות אחרים בארץ ובעולם, תלמידים של הרבי. לפני מלחמת המפרץ, כשהיה איום מאוד גדול מעיראק, שיפציץ אותנו פה אפילו בדבר בלתי קונבנציונלי וכל מיני דברים כאלה, אז הוא קיבל המון טלפונים מהמון הורים, שישלח את הילדים שלהם הביתה, לאמריקה, לכל המקומות, אבל כאן הוא אומר להיות קטסטרופה. כותב מכתב, מספר 10. ערב שבת קודש לסדר, וכל בני ישראל היעור במושבותם, ג' שבט. שם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. גם זה יש בזה משהו. לכל ידידיי ומכריי שיחיו לאורך ימים טובים. מספר 11. ביודעי דאגתכם וחרדתכם לשלום אחינו בני ישראל בארץ הקודש בשעה זו, באתי להרגיע אתכם, עם השם. חזקו ונתחזקה, נבטח בשומר ישראל אשר לא ינום ולא ישן, בטוחים אנו בהשם יתברך כי לא יטוש את עמו ונחלתו לא יעזוב, לא יהיה עוד אסון וגלות מארצנו הקדושה כדאית בזוהר הקדוש, ובמיוחד להורים אשר להם בנים ובנות, בחורים ואברכים הלומדים כאן בארץ ישראל ומקדשים שם שמיים, זכות גדולה לכם ולבניכם היקרים העוסקים בתורה ויראת שמיים גם בשעה זו, וגדולה זכות תלמוד תורה שתגן, תציל ותושיע ותשפיע שלום, ברכה, טובה, שין בית, תת, חודש שבט, זה היה בחודש שבט. כמאמר אדוני אבי זקני זצל, זכותו יגן עלינו, ולהתברך בכל טוב סלע, ברכה והצלחה, פרנסה ברווח, בריאות וכל טוב סלע מפי עליון, כי עתירת וברכת ידכם בלב הנפש, הרבי מגור. זאת אומרת, הוא כבר מביא במקור חדש, בזוהר הקדוש, ששם כתובים הדברים הללו באופן מפורש. שלושה מגדולי הדורות שלנו היו בירושלים העתיקה והחדשה בזמן המצור. זה היה הרב פרנק, שהיה בירושלים החדשה, רבי שרזל ממלצר, והרב ולדנברג, זכר צדיקים כולם לברכה. בתוך כדי המאבק הזה, הנורא הזה, והמצב הנורא בירושלים, אני קורא מה שכותב פה הרב פרנק קודם כל. רבה של ירושלים, אתם יודעים, הוא גם היה נשיא החורבה. בעצם נשיא החורבה היה באמת מרן הרב זצ"ל. יש הרבה מקורות לדבר, הרב מאוד אהב את המקום הזה. אבל עכשיו אני חוזר לרב פרנק. הוא כותב ככה, מספר 14. בדורות האחרונים, עם תחילת הקץ המגולה. בדיוק הגמרא בסנהדרין שאותה הביא מקודם, לפני כמה דקות רש"י. זה נקרא הקץ המגולה. החלו המוני בית ישראל שווים כיונים אל ארובותיהם, אל חק ארץ הקודש נחלת אבות. התחילה תשובה יסודית של חזרה לארץ ישראל. לעינינו הולכים ומתקיימים יהודי הנביאים וכמו השחר עלה, ברומז פה למה שכתוב שם, שגאולתם של ישראל, כמעט, כמו שחר שמתחיל לעלות. זכינו לראות בהנץ, נץ תחיית הארץ, עם ישראל זכה לתקוע יתד במקום נאמן. הארץ הנשמה הזאת הייתה כגן פורה. מתכוון פה, הנה, פירותיה הקדושים. איך כתוב שם? לעמי ישראל כקרבו לבוא. ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה לעם ישראל שחוזר. אחינו בית ישראל נטעו גנות וכרמים ואכלו את פריים. זה במקום אחד הוא כותב. במקום שני, מספר 15. זכינו לראות כי פקד השם את עמו ליושיענו בהתחלת דגאולה. הרב פרנק לא ידוע כאילו שהוא היה ראש הציונים בעולם. אבל בהחלט אתם רואים, כי פקד השם את עמו ליושענו בהתחלת ידי גאולה, ורובה של ארץ ישראל המערבית נכבש על ידי צבא ההגנה לישראל. ומעין זה שהיה בגאולה הראשונה, על ידי יהושע בן נון, כן ראינו שנית בתחילת גאולתנו האחרונה הזאת, האחרונה, גאולתנו האחרונה הזאת, אין יותר גלות אחרי הגאולה הזאת. אותו דבר, רבי יצחק זלמן מלצר, ראש ישיבת עץ חיים, אבן האזל, אתם בטח מכירים כולכם את הספרים של רבי יצחק זלמן. רבי יצחק זלמן היה אחד המעריצים הגדולים ביותר של מרן הרב זצ"ל, גם הרב פרנק ישב בתוך בית הדין של הרב. רבי יצחק זלמן מלצר בתקופת מלחמת השחרור הוא נפצע, היה פגז שפצע אותו, קיבל כמה רסיסים, הוא שכב חולה תוך כדי מלחמת השחרור. הוא היה גר במחנה יהודה, הבית שלו קרה מאוד היום, אחת השכונות במחנה יהודה. תוך כדי המצב הזה, שתכף יתואר בצורה מאוד חזקה על ידי הרב ולדנברג, אבל זה היה מצב של מצור ופגזים ומצב קשה ביותר. אז כותב רבי יצחק זלמן ככה, לאחינו היקרים דרי ארצנו הקדושה 16 והמתיישבים החדשים על אדמת ארץ ישראל, יהי נועם השם וברכתו עליכם, הנני בזה בקריאה מציון, ורונה ביתר שאת ועוז להגביר חיילים במצוות התלויות בארץ. לעת כזאת אשר זכינו, אחרי כ-2,000 שנות גלות מרה, לחזות בשיבת בנים בונים לגבולם, בממדים ענקיים, הוא כבר מדבר אחרי הקמת המדינה, כשהאוכלוסייה פה שהייתה קודם 600,000 איש, קלטה מיליון איש חדשים. והתגשמות יהודי הנביא, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו, ופריכם תישאו לעמי ישראל, בדיוק הגמרא בסנהדרין, ספציפית את רב צבי יהודה. בנו של הרב יצחק זלמן, קראו לו רב צבי יהודה מלצר, היה נחשב ראש ישיבת רחובות, והוא כותב על אביו, מספר 17, אבא זצ"ל, הרב יצחק זלמן, ראה בתקומת מדינת ישראל יד השם, והערה העליונה של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. בשנת תש"ח, בימי מלחמת העצמאות, ישב אבא בירושלים ונפצע ברסי של פגז. כששכב במיטה פצוע, הרחיב דבריו על אמונתו הקדושה בהצלחת תקומתה של מדינת ישראל. מספרים באותו מעמד עיר פלוני, כשרבי יצחק זלמן, תוך כדי שהוא שוכב במיטה פצוע, הוא משבח ובטוח בתקומת מדינת ישראל. העיר פלוני, מישהו שם אמר, שהנה באה המדינה בידיהם של יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות. מה אתה מדבר על... מה? יש פה חופשי. השיב לו אבא, אי אפשר להביע דעות ולתת עצות לקדוש ברוך הוא. לא הכל מבינים אנו, אין דורות של צדיקים וקדושים ציפו לימים גדולים אלה ולא זכו. כל הדורות חיכו כלם, כמה מוכנים היו לשלם הדורות הקודמים רק להציץ לכותל המערבי. והם לא זכו. דווקא דור זה זכה ובידי מי מסתם מכה חיסון של הקדוש ברוך הוא. זה רבי יצחק זלמן בעצם. דרך אגב, אני חושב שתמיד היה נוהג לספר בשם רבי יצחק זלמן, אלא בינתיים תחלקו פה את הדף הזה הקודם, נוסף. היה מספר ככה. תמיד היה מתאר את הדברים גם ככה מהצד, רבי ציוד היה מתאר את הכל. אומר, פעם נסענו באוטובוס, היינו בחתונה, נסענו באוטובוס בחזרה מהחתונה, רבי ציוד נסע באוטובוס, וגם אשתו של רבי יצחק זלמן נסע גם כן בה. אז הוא אמר ככה בכל רבי ציוד יש, שכולם ישמעו, בטח לא כולם שמעו את מה שרבי יצחק זלמן אמר מקודם. הוא אמר לאשתו, תגידי, מה אמר רבי יצחק זלמן, מה הוא אמר על הרב קוק? אז היא אמרה, יש סיפור, שפעם איזה יהודי היה לו איזו קושייה חמורה באיזה סוגיה. הוא בא לרבי יצחק זלמן והוא אמר לרבי יצחק זלמן את הקושייה. רבי יצחק זלמן טרח הרבה זמן עד שהוא ענה תשובה לקושייה הזו. אחרי זה היהודי הזה ברוב חוצפתו קצת הלך לרב, למרן הרב זצ"ל, שאל את הקושייה, על המקום הרב אמר תשובה. לא די בזה, אז הוא חוזר לרבי יצחק זלמן, הבן אדם הזה. הוא אומר לו, תראה, מה זה, למה לך לקח כל כך איזה, לא יודע, חצי שעה עד שענית לי תשובה, והרב קוק על המקום ענה תשובה. הוא אומר לו, מה אתה מדבר? אתה יודע מי זה הרב קוק? אנחנו גדולים, כך הוא אמר, עד הידית של הדלת שלו מבחוץ, עד שם אנחנו גדולים. כשאנחנו עוברים את הידית הזאת, אנחנו שום דבר לעומת מרן הרב זצ"ל. וכך היה היחס, לא יודעים את כל הסיפורים האלה, היחס של גדולי ישראל מכל החוגים למרן הרב זצ"ל. אפילו ראש העדה החרדית, באותו זמן הרב בנגיס, הוא היה, אני חושב, אולי הראשונים שהיה מראשי העדה החרדית. יש עליו גם כן סיפור. אתם יודעים שמרן הרב זצ"ל פעם נתן סתירה בחוץ לארץ לבן אדם. קשה להבין איך הרב נותן סתירה. אבל זאת המציאות. כי פעם הם היו באיזה מקום של מרפא כזה, מדי פעם בקיץ היו נוסעים, והיה שם מניין מצומצם של אנשים, ואחד, הרב בנגיס הזה, שהיה אחד מגדולי ישראל, היה צריך, היה לו חיוב. אז הוא התחיל לקבץ מניין, ובצד השני בא לבת אחד, לעומת הרב בנגיס, אז הוא גם התחיל לקבץ מניין. יש כמו שיש לפעמים כאלה קצת מאבקים כאלה, כשהציבור מצומצם. אז הרב הלך אל השני ואמר לו, אתה יודע מי זה הרב בנגיס? ונתן לו סתירה. איך אתה מבזה את היהודי הזה? וזה, יש המשך לסיפור הזה, ככה, אחרי הרבה שנים, כשהרב נסע לאמריקה לאסוף כספים לתורת ישיבות, בא אליו מישהו, נתן לו שעון זהב, הוא אמר, אני קיבלתי ממך את הסתירה. זה עזר לי מאוד כל החיים. על כל פנים, אני רק מספר לכם מה היה היחס של גדולי ישראל הללו למרן הרב זצ"ל. ועכשיו נחזור רגע אחד ונראה את התיאור של הרב ולדנברג בדף שקיבלתם עכשיו ממני, מספר 58. יש הקדמה של הרב ולדנברג לחלק שלישי של ציץ אליעזר. אתם יודעים שהוא כתב 22 ספרי תשובות אדירים, עם מאות תשובות, אולי אלפי תשובות אפילו, בכל שטחי החיים. היה אחר כך חבר בית הדין הרבני הגדול, ורבה של שערי צדק. והוא בתוך הציץ אליעזר שלו, הוא מתאר את המצב הנורא, שגם אני בילדותי, שהייתי קטן שיקוד, אני זוכר חלק מהדברים הללו. מספר אחד, אנו תושבי ירושלים, בפרט, מנותקים היינו, אני קורא מספר אחד בעמוד 58, מבלי שום קשר עם הערים האחרות ומוקפים אויבים בנפש הרוגשים ושוענים, קיים נגרש לבלענו. היינו במצור. ובירושלים לא היה אוכל ולא הייתה שתייה ולא היה חשמל. היה מצב מאוד מאוד קשה. והיו באים פה ושם, הייתה באה שיירה, אני זוכר שפעם בשבת אנחנו היינו גרים ברחוב רשי, באה שיירה, אני זוכר שכל מאה שורים בשבת באה שיירה, עטו על החיילים וחיבקו אותם ונשקו אותם, שהביאו כמה שקי קמח וכל מיני דברים כאלה לירושלים. הרשעים דרכו קשת וכוננו חיצם על יתר לראות במעופל לישרי לב. כל ירושלים עתה כהרגעש. פגזי האויב עפו בלי הפסק מעל ראשינו ודיממת מוות שררה בכל העיר. לא הייתה שכונה אשר לא נפגעה ולא היה רחוב אשר לא נפלו שם חללים. זה נכון. זה היה מצב הרבה יותר קשה מה שהיה בגוש קטיף שתיבנה ותיגונן. נדכנו עד מאוד ושאגנו מנמת ליבנו, עפפונו חבלי מוות ונחלי בליעה לבעתונו, חבלי שאול סבבונו, קדמונו מוקשי מוות. רובה של היממה ישבנו במסתרים ברעב ובצמא וקוים בנו וסך גבות אדם ושפל רוח אנשים. אני מדלק טיפה למספר 3. ומה מרור ממרורים היה לכולנו את הגיעתנו השמועה הנוראה כי נשבע ארון השם ועיר קודשנו ותפארתנו ירושלים העתיקה נפלה שדודה ולרגלי האויב. גם במצבים האלה הצער הכי גדול היה על נפילת העיר העתיקה בי"ח אייר, כמה ימים אחרי הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. ואז נערכה תפילה מאוד מאוד גדולה, ביום השלושים של נפילת העיר העתיקה, נערכה תפילה מאוד מאוד גדולה, אני לא יודעת את זה, אבל יש לי חוברת מקורית של התפילה הזאת, תכף נראה גם מה נאמר בתפילה הזאת, אבל אתם רואים, שיא השיאים, הוא אומר, של הצרות, זה הייתה נפילת העיר העתיקה. היה סופר והיה שוקל, אשר יוכל לתאר את החלחלה הגדולה שאחזה בה את כולנו, באותה שעה שעיר הקודש במחוזות היו לביזות. איפה זה? זה נראה. זה נראה נסיגה נוראה מהגאולה. ובתי כנסיות היו מלאים מפה לפה, כלומר, בתפילה הזאת של ה-30 לנפילת העיר העתיקה. מפה לפה, ברחובות של עיר הוציאו ספרי תורות ותקעו בשופרות והתחננו ליושב מרום שיחוס וירחם על שארית ימי ישראל, לא לעשות עמם קלה. פעם שמעתי מהרב גורן, זכרונו לברכה, שהייתה באותם הימים פגישה גדולה של רבני ירושלים במלון בבד, זה מלון שהיה מול משטרת מחנה יהודה, והיו הרבה רבנים שאמרו שירושלים צריכה להיכנע, להוציא דגל לבן, כמו שבעיר העתיקה לא הייתה ברירה ואנשים נכנעו, כך ירושלים כולה צריכה להיכנע, כי אנחנו פה נמות ברעב ובעצמה. אבל ברוך השם, התעשתו כולם שם אחר בסופו של דבר והחליטו לא, אנחנו לא נכנעים. ואז הוא מספר, הרב ולדנברג, איזה מהפך פתאום היה. פתאום שמענו שהיו, אתם יודעים, אנחנו ישבנו במקומות הראשונות, שזה היה תמיד המקלטים, כל הפגזים ששמענו, זה היה הפגזים של האויב. ופתאום אתה שמעת גם, היה דוד קה כזאת, היה איזה, פתאום איזו תשובה גם ישראלית לפגזים האלה, וזה כל פגז כזה שאנחנו יודעים שיצאנו יצא מהתותחים שלנו, זה רומם את ליבנו. ואני ממשיך מספר 5, וגדל ביותר החסד הכללי, חסדי השם לא תמנו כי לא חלו רחמיו, אם לא זכינו שיגן השם על העיר שבתוך החומה, גונן והציל למען דוד עבדו את ירושלים החדשה ועימה הארץ כולה. הרגשנו איך שיושב בשמיים שחק להם, וראינו איך שסוף סוף דיבר עליהם באפו וחרונו יבעלמו. ואז הוא ממשיך הלאה, מספר את איך אתה נראית ירושלים החדשה. ואז הוא ממשיך במספר 6, התהילה והתפארת לחיילינו הגיבורים, אשר חיפו את נפשם להילחם כאריות לכיבוש ארצנו הקדושה מידי זרים ולכינון מדינתנו. כשפני אריה פניהם כצבעים על הערים במהרה. מספר 7, ביטחוננו רב, שכשם שזכינו לניסי השם גדולים ונפלאים בקימום המדינה, אשר מעולם לא פילנו שנזכה לראותם בדורנו זה, כן, נזכה בעזרת השם לראות בקרוב בגילותינו השלמה וכו' וכו'. יש פה, נוצר פה באמת תוך כדי כמה חודשים מהפך אדיר, ואחד הדברים היסודיים היה בעצם הכרזת המדינה. עוד לא, המדינה הייתה כולה רופסת. היה דיון לפני מלחמת השחרור, לפני הכרזת המדינה, אם להכריז על המדינה או לא. והיה ויכוח גדול בתוך מה שהיה אז חבורה של אנשים שנקראו כאילו ממשלת ישראל, אבל אף אחד לא בחר בהם בתור ממשלת ישראל. ובהתחלה היה רוב לא להכריז, כי זה לא העיתוי המתאים, כמו שאנחנו כאן, זה בדיוק המנגינה שאנחנו עושים כל פעם, שהולכים לעשות דברים טובים, העיתוי לא מתאים. ואז בן גוריון, באמת זה יאמר לשבחו, הוא לקח את העניינים בידיים ושכנע את משה שרת, שהיה שר החוץ באותה ממשלה, לחזור בו מההתנגדות שלו, כי שרת אמר, אם אנחנו נכריז על המדינה, כולנו נשחט. כל צבאות ערב יבואו מסביב ויהרגו אותנו. אז בסוף בן גוריון אמר לו, ואם אנחנו לא נכריז, אז מה יהיה? אלו אתה רואה איך שהם ערוכים מולנו והם רוצים לחדור בלי שום ספק, בלי זה גם כן יחסלו אותנו לחלוטין. אז לפחות, יהיה לנו מדינה. והאומץ הזה, הגדול הזה, כך הוא כותב רב צבי יהודה, לכן, והי, הוא כותב שהי אייר, לכאורה, זה היה באמצע מלחמה. בדרך כלל עושים תמיד חגים בסיום הניצחון, פורים. אחרי שניצחנו את אמן, עשינו פורים. חנוכה, ניצחנו פה איזה, תוך כדי המלחמה, לא, אתם יודעים שאנחנו היינו בירושלים, באותה תקופה, כמו שקרה, ולדמר פה מתאר, בכלל לא ידענו שקמה מדינה. כי לא היה טרנזיסטורים אז בלי חשמל. לא היה כזה דבר, וכמובן שלא היה פלאפונים, ואף אחד בבית כמעט לא היה טלפונים, רק באנשים חשובים היה להם טלפון. וביום שישי, כשבן גוריון הכריז על הכרזת המדינה, היינו בתוך המקלט. רק ביום ראשון הפיצו לנו איזה אקסטנסל כזה, בכתב יד, שעכשיו אתם כבר נמצאים במדינה, יש מדינה חדשה, מדינת ישראל. והדבר הזה רומם כל כך את כל אחד מאיתנו, עם כל הפצרות שהיו בסביב, עם כל ההרוגים שהיו כמעט בכל יום. אני זוכר שממש חלון אחד לידינו, אישה הניקה את התינוק שלה החדש, והיא נהרגה בפגז ישיר. זה היה ממש דברים שבכל יום. ואם זה היה, הייתה התרוממות רוח עצומה. כשעמדת בתור למים, או שעמדת בתור אצל החנווני לקבל איזה 150 גרם לחם, היה, זה היה חיים קשים, אבל זה היה מצב מאוד מאוד מרומם, כמו שכאן הרב ולדנברג מתאר. אז כל שלושת הגדולים הללו, ופלוס רב צבי יהודה, אתם רואים איך שהם התייחסו, הם ידעו שזה כבר התחיל התהליך הסופי, ואם כל מה שנראה כאילו נסיגות, זה נכון, זה אבל היה הכל זמני. ועכשיו אני אקרא לכם פה מספר 8, יש קובץ תפילות וקינות לאותו יום, כף בסיוון, 30 יום אחרי נפילת העיר העתיקה. זה כתב הרב פרנק, שהזכרתי אותו מקודם. מקודם מספר 8. תוגיון נפש המתאבלת מתוך דכדוך נורא על חורבן האחרון של ירושלים העתיקה שהייתה לבז. וכל מחמדי האלה בתי כנסיות ובתי מדרשות היו לשריפת אש. מכריחנו לתנות ולבכות על השבר הגדול שבא כחטף למגר את היישוב הישן שבעיר הקודש.
ועל תל תלפיות בית הכנסת הגדול והמפואר פאר היישוב חורבת רבי יהודה החסיד, מרכז החיים הרוחניים בעיר הקודש, שמשם יצאה ההוראה לעולם תקופה ארוכה כשני יובלות שנים, פרך 84 שנים זה אמר. וזאת אשר גם בבניינה ועמדתה בכל הדרה הייתה מכונה בשם החורבה, יש יסוד לחשוב, כותב הרב פרנק, ולומר שהמקום גורם, שהרמב"ן ביוצבו עמודי היישוב לפני 700 שנים, כשהרמב"ן בא לירושלים לפני 700 שנה, עכשיו קצת יותר מ-700 שנה, ומצא חורבה מחורבות ירושלים ובנה שם בית כנסת הרמב"ן, שאנחנו ברוך השם זוכים להתפלל בו כל יום, בחר בחורבה זו אפשר מפאת היותה מיוחסת כמקום הפגישה הגדולה בחורבות ירושלים בימי קדם של התנא האלוקי רבי יוסי עם אליהו הנביא. מתכוון פה למסכת ברכות, שהגמרא מספרת פה שרבי יוסי רצה להתפלל, נכנס לחורבה, יצא החוצה, פגש את אליהו, אליהו אומר, אסור להיכנס לחורבה, אתה הולך להיכנס לחורבה, אומר, אני פחדתי מעוברי דרכים, אמר, לא, אתה צריך להתפלל תפילה קצרה ולא להיכנס, אבל אחר כך הוא התעניין, מה כל שמעת בחורבה, זה אומר שם הגמרא, שמעתי בת קול מנהמת כיונה, אוי לי שהחרפתי את ביתי ושרפתי את מקדשי וכו' וכו', לכן זה נקרא מקום החורבה. אני קורא 10, ומתן ניתנה ראש ונשוב על לדבר בעניין המאורע שאחרי התלאות שמצאתנו בדרך הנסיגה של הממשלה המנדטורית כשהאנגלים פינו את ארץ ישראל. עד יגיע היום המקווה שבו קלטה רגל המשטר הזר מהשוק הארץ ישראלי, נתגלה שבנכליהם הכינו פה יפח יקוש כמנהגם כל הימים לסכסך, ולפני שהאנגלים נסוגו מארץ ישראל הם בכלל תמנו את הירדנים, וראש והמפקד הירדני שלזה היה בעצם אנגלי, מפקד הליגיון הערבי, והעמידה היום מספר גדול של תותחים כבדים סביבות ירושלים, כשלהם פתוחים ומכוונים נוכח היישוב היהודי, זה בדיוק מה שתיאר מקודם הרב ולדנברג, והריקו אש וגופרית ואבדון על משכנות ישראל, והרגו בזדון עם רב מישראל, נער וזקן, טף ונשים באכזריות רצח. תחת מצווה סביעות מלאה, מספר 11, תוך מרמה להגנת המקומות הקדושים. תמיד הם אומרים שאנחנו רוצים להרוס את אל-אקצא, ולכן אפשר להציץ אותנו ולפגיז אותנו ולהרוג אותנו לחלוטין. וכל חמתם ספחו על העיר העתיקה, יישוב הישן לבתי כנסיות ובתי מדרשות, את ספרי התורה למאות ושאר ספרי הקודש, אלפי אלפים כרכים יקרים שרפו וקרו ורמסו בתלות גסה, וגבה ליבם עד להשחית גם את הבניינים הקדושים, ופוצצו כמעט את כל בתי הכנסיות הקטנים והגדולים תפארת ישראל, ובראשם בית כנסת הגדול ובחורבת רבי יהודה החסיד, בניין עיקר מציאות אשר באמת התחילה כבר הממשלה המנדטורית בזמנה להרים יד. הפגז הראשון שנפל על החור, וזה היה באמת פגז אנגלי. ולזיכרון חורבנה של ירושלים העתיקה יש לצרף את השבר הגדול והדם הרב אשר שופך בזדון סביבות ירושלים. תראו איך שמתייחס הרב פרנק לגוש עציון. הוא כותב ככה, נוסף על כל הצרות האלה של נפילת ירושלים העתיקה והפגזים בירושלים החדשה, יש בסביבות ירושלים, היה הקדושים אשר ביישובים וקיבוצים גוש עציון שעליהם הדרך בין ירושלים לחברון, והשבועים אשר נלקחו ביד אויב, יישובים אלה הרי הם כליל תפארת היהדות הדתית שהתיישבו על אדמת ארץ האבות בשמירת דרכי התורה הכתובה והמסורה אשר קיווינו בצילן לחיה בגויים, וכל המושבות והקיבוצים בכל רחבי הארץ ירימו את דגל התורה כדוגמת גוש עציון וכדומה. הרב פרנק היה מאוד קשור לגוש עציון, היה לו כולל שנקרא כרם ציון, וגוש עציון זה היה אחד המקומות הראשונים שהחקלאות מאוד התפתחה, והיו המון שאלות על מצוות התלויות בארץ שבהם בהחלט לא התעסקו מקודם, הרי אפילו אין כמעט על זה שולחן ערוך על מצוות התלויות בארץ, כי בגולה לא היה לנו מצוות תלויות בארץ. ואנשי גוש עציון היו מאוד קשורים לרב פרנק, היו באים בחלקם לפעמים לקורסים בתוך הכולל של הרב פרנק בענייני אורלה וקיליים וכדומה, וידוע, אני כבר ממשיך על ה-15, שהרבה מהמתיישבים התכוננו והשתלמו בשקידה כמה שנים ולמדו בישיבה בירושלים, כמו כן השתלמו בהלכות ארץ ישראל בהיכל ישיבתנו מדרש בני ציון בהלכות המעשיות, ומה נפלא היה המחזה שעמלים כל היום בזיעת אפיים אחרי עבודה קשה ומפרכת תחת השמש הלוהטת, באיזה גבורת קדושה עילאה נשא בו לשולחן אחד לקביעת עיתים לתורה בשמחה ואהבה רבה. היו למדו מתפיים משם אחרי שלמדו עבודה קשה. וזכורים לנו היטב חבילות שאלות כמעט בכל מקצועות התורה להלכה למעשה שהגיעו מהם תמיד. ומה נהדר היה מראה המושבות בשבת וימים טובים, כשקדושת היום הייתה מרחפת על כל הסביבה וכינוסה מנהל להם ונהל העולם פרשי קודש לתורה ולתעודה, הלב לא מתפלץ כל לב יהודי ונפשו עליו תאבל על דם נקיים הנשפך כמים המוגרים ארצה. והרי גם גבורה לא הייתה להם. אתם יודעים שאחרי כיבוש גוש עציון, אנשי מסורת יצחק ואין צורים ורבדים הלכו לשבי. אבל בגוש עציון כמעט לא נשאר אף אחד, חוץ מיעקב אדלשטיין ועוד אחד או שניים. שניסלו שם, אבל כולם נהרגו, והיו גוויותיהם היו מפוזרות בשטח. והרב גורן, זיכרונו לברכה, הוא נתן גט על תנאי לאשתו, ונכנס לתוך השטח הזה כדי לפנות את החללי. הוא חושב שהוא לא יחזור משם. זה היה המצב. ארץ, אל תחסי דמם. עדי השקיף השם ממרום ויראה, ויאמר לצרותינו די, ונקרא אל השם בחוזקה, שירחם עמו ויבדיו הגויים לנינו, נקבע דם השפוך, ונקם ישיב לצרה וכפר אדמתו עמו, ועתירה אתה מצפה לרחמי שמיים צפי פסח פרנק. עכשיו בואו נסיים פה בעוד שני מקורות. אחד זה, רק בזמן האחרון גילינו את המכתב הזה של הרב צבי יהודה, שהוא מדבר באופן הלכתי. והוא נשאל, אתם יודעים שיש מזמור י"ט שבטח כולכם מכירים אותו. ששם רב צבי יהודה מתאר שבזמן שכל העולם וכל הארץ שמחה על הכרזת האומות המאוחדות להקים בית לאומי ליהודים בארץ ישראל, הוא בכה ולא יכול היה לשמוח. באחד מחוברות קומי אורי שיוצא פה בבצל, יש שם תיאור מאוד יפה של הרב שער יושב כהן על הזמן הזה, על הלילה הזה. הוא כותב, בלילה הזה כולם רק דובר חובות, ושמעו שברוך השם רוב העולם ותלו שלושת השבועות, כי העולם נתן אישור לבנות את ארץ ישראל מחדש וכו' וכו'. והוא כותב שם הרב שער יושב, שבלילה הזה הם פתאום שמעו שהרב חרלף, ראש ישיבת מרכז הרב, הוא הולך לישיבה, קרוב לבוקר זה כבר היה, רקדו ברחובות, הורה, והייתה שמחה אדירה. גם אותה אני ככה זוכר בזיכרון עמום. ואז הם שמעו ששני הגדולים האלה, גם רב צבי יהודה וגם הרב חלפ, הולכים לכיוון הישיבה קרוב לבוקר. בתוך השמחה הזאת הם עברו בתוך רחוב יפו, שהיה כולו מלא ריקודים. ואז החבר'ה, שער יושב ואחרים, רצו גם לישיבה, לראות מה פתאום בשעה כזאת הם מגיעים לישיבה. והם שמעו מאחורי הדלת של החדר הקטן בבית הרב, יש שם חדר קטן ששם הרב כתב הרבה ממכתביו, בכי נורא של הרב צבי יהודה. איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, רב צבי יהודה חזר בעצמו על הסיפור הזה בשבועיים לפני מלחמת ששת הימים. אבל שער יושב מתאר את זה כל כך חי, ועמדנו מאחורי הדלת ולא הבנו מה, כל העולם צוהל ושמח, מה הם כאן בוכים? אז הם צועמים את רב צבי יהודה צועקת, ארצי חילקו, איך אפשר לשמוח? כשחתכו את ארץ ישראל לחלקים למדינת ישראל ולמדינת ישמעאל. זו הייתה החלטת האום באותה תקופה. ואז באמת באחד המכתבים רב צבי יהודה כותב שבינתיים לא אומרים, אחרי יום בימי העצמאות לא אומרים הלל שלם עם ברכה אלא בלי ברכה. כי עדיין לא, שם הוא כותב שעדיין עוד לא היה שמחה שלמה בכל עם ישראל, ולכן הרבנות הראשית לא רצה לעשות חילוקים, והיא אמרה לעשות את המינימום. אבל פה במכתב הזה שעכשיו מצאנו אותו, תראו במספר 20. תזיין סיוון תף של המזיין, שלום וברכה מרובה. בתשובה למכתב שאלותיך, אז אחד הבחורים שאל אותו קושיות. א', אתה מקשה עליי מתוך דבריי לפני כמה שנים, במאמר מזמור יוטט למדינת ישראל, אשר שם אמרתי שיש עיכוב בשלמות השמחה ובברכה על מצבנו בארצנו. ואתה שואל מתוך כך אם הדבר השתנה בינתיים, שמאפשר ומחייב ברכה שלמה ביום העצמאות, אחרי מלחמת ששת הימים, האם השתנה הדבר ואתה חושב עכשיו שצריכים להגיד הלל שלם עם ברכה. 21. אמנם כן, בוודאי נשתנה המצב בינתיים לברכה ולמעליותה ברוך השם. דימוי המצב שהיה אז, בסכנת חלוקת הארץ, את ארצי חילקו, חלילה, אל מצבנו כעת. מה יש להשוות? מלחמת ששת הימים, זאת המלחמה שהחזירה לנו והכפילה ושלשה את כל שטח ארץ ישראל. אשר המצווה האלוקית של התורה על פי אביהם של ישראל הרמב"ן, כי הארץ הזאת תהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת, נתקיימה במלואה. ולפיכך בוודאי החיוב לברך בשמחה שלמה. זאת אומרת, הוא מדבר על יום העצמאות. ביום העצמאות צריכים להגיד הלל עם ברכה, וכל וחומר ביום ירושלים. להגיד הלל עם ברכה, הלל שלם עם ברכה, כי הקללה הזאת של חלוקת ארץ ישראל הצטמצמה מאוד. צערנו הרב היום, טוב, יש, כמו שכל הצרות היו זמניות, גם היום המצב הזה החמור שיש, שאנחנו לכאורה נמצאים בו כרגע, ברוך השם עוד לא מעשים דרסטיים גדולים שהיו באמת בפינוש גוש קטיף, אבל עכשיו בינתיים אנחנו כאילו במין מצב, שאני לא יכול להגדיר אותו עכשיו, אבל זה מצב שבין הארבעים כזה, וכמו שיצאנו מכל הצרות שהיו עד, אנחנו נמצא גם מהצרה הזאת, זה אין בזה שום ספק. כי כגלות שלישית לא תהיה וגם לא יכולה להיות איזה קטסטרופה נוראה, כמו שמכינים לנו פה כל מיני אנשים מסביב, כל מיני גויים מסביב. אפילו בבני ברק, אחרי מלחמת ששת הימים, זה המקור האחרון שאני רוצה פה לקרוא, יש יהודי גדול שנקרא הרב שריה דבליצקי. הוא המומחה הגדול בכל מיני זמני תפילות וכדומה, בכל זמני התפילות שאנחנו רואים בסידורים וכדומה, זה דברים שלו, אחד מהגאונים הגדולים בבני ברק. הוא היה פעם בתקופה מסוים בראש כולל חזוני, שהיום הוא יושב בכולל ולומד. והוא כתב מאמר בזמנו, ואני חושב שהבאתי לכם את זה פעם אולי, בעיתון שערים. עיתון שערים זה היה ביתרון של, של פועלי אגודת ישראל. הוא אומר, אני חשבתי שאחרי מלחמת ששת הימים, בכל המקומות יחגגו. תראו איך הוא כותב. מספר 22. ימי החרדה שעברו עלינו השתקה, זאת אומרת, שנה ראשונה אחרי מלחמת ששת הימים. הניסים הגדולים והישועה הגדולה שבאה לנו, שניצלנו ממוות בטוח לחיים בעקבות ההתנפלות בעקבות התפילות והתחנונים, סליחות, תהילים, תעניות שקומו בארץ ברחבי העולם יומם ולילה. מחייבים בהחלט קביעת יום הודיה ושמחה בכל שנה ושנה לזכר ניסי הקדוש ברוך הוא ונפלאותיו, וכפי מנהג ישראל בזה מדור דור. לא הבאתי פה את הכל, אבל הוא מביא, אומר, עד היום אנחנו יודעים על 80 ימי פורים שכל מיני קהילות בישראל עשו פורים בזמן שהם ניצלו ממשהו, שהתכוננו להרוג אותם והם לא נשחטו וכדומה. אז הוא אומר, כל ימי הפורים הללו שאז היו, זה כמו משחק פורים לעומת ההצלה האדירה שהייתה לנו מלחמת ששת הימים. הכינו לנו מנה כזאת של רצח וניצלנו מזה. לתומנו חשבנו, 23, שבקביעת יום פורים כזה יהיו כל רבנינו וגדולינו מהקצה עד הקצה תמימי דעה ומעש, כי הגזרה הייתה על כולם וכולם היו באותו הנס. לא נאמין לאפשרות שקיימים כאלה ושישלו את עצמם, שאם יראו לרוצחים הפראים את תעודת הזהות שלהם, שהם גרים נגיד בבני ברק, שאינם שייכים לחוג זה או אחר, היו ניצולים ממוות. עדיין לא קיימים טיפשים כאלה בתוך עמנו החכם והנבון. ואז הוא אומר, לפחות משהו באותו יום לעשות. אם אתה לא אומר עליה, לפחות לא תגיד תחנון, לפחות לא תלבש שק ואפר. זה פשוט אי אפשר להבין, כך כותב הרב דבליצקי, איך אפשר בכלל להיות כאלה כפויי טובה לקדוש ברוך הוא, על הניסים האדירים שהוא עשה ועל ההתקדמות האדירה שישנה בכלל בכל מדינת ישראל, ובעצם הקמת מדינת ישראל והכפלתה בשילושה במלחמת ששת הימים. ואז הוא אומר, באמת צריך משהו מסוים לעשות. אני חושב שהוא מתכוון למה שהחתם סופר אומר, שהחתם סופר כותב באיזה מקום שהוא שואל, אנחנו עושים, יש לנו שנה מעוברת שני אדרים, אדר ראשון ואדר שני. באדר ראשון אנחנו בי"ד ותתו"ב לא אומרים תחנון. באדר שני אנחנו עושים את כל ענייני פורים, סעודה ומתנות לאביונים וקריאת מגילה וכו'. למה באדר ראשון אנחנו כן עושים משהו? אנחנו לא אומרים תחנון. מה זה אדר ראשון? אדר ראשון זה סתם, זה תוספת, נוספת כדי שהשנים המעוברות יסתדרו בסדר. אז למה אנחנו לא אומרים תחנון באותו יום? אז הוא אומר, אני חושב זה, אני חושב המקור של הרב שריה דבליצקי פה. הוא אומר ככה, לא כתוב מפורש מה לעשות ביום שקרה נס לקהילה וכדומה. איזה בדיוק הפרטים לא כתובים. צריך משהו לעשות. מדאורייתא צריך משהו לעשות. כי יש קל וחומר. אם ביציאת מצרים אמרו הלל, כשניצלנו בסך הכל מעבדות לחירות, הלוא הם לא רצו להרוג אותנו, רצו שנהיה עבדים שלהם. קל וחומר מברת לחיים. הקל וחומר זה דאורייתא. וצריך, כשאדם ניצל, או כשקהילה ניצלת, וכשעם ניצל ממוות לחיים, צריך לעשות משהו. ולכן מדין זריזים מקדימים ממצוות, אנחנו כבר עושים משהו באדר ראשון. לא אומרים תחנון. את ההידור של כל הדברים הנוספים, זה בגלל שמסמך גאולה לגאולה עדיף, אדר שני הוא סמוך לניסן. לכן שם אנחנו עושים את כל הפרטים האחרים, אבל יש משהו, לפחות משהו, מן המשהו צריך לעשות בזריזות, מדאורייתא, וזה לא, לפחות לא להגיד תחנון. ברוך השם שאנחנו זוכים גם למקום הקדוש הזה והרבה מאוד מקומות לחוג את יום ירושלים, ובעזרת השם בשמחה רבה ומתוך ידיעה באמת מבוססת וחשובה שגלות שלישית לא תהיה, ואנחנו באופן עקרוני מתקדמים בעזרת השם לקראת הגאולה השלמה.